אמרנו לתורה אנחנו לא בטלים, אז אם תראו פה אנשים מרפרשים כל שנייה, תדונו אותם לתחות, והם עדיין מתעניינים משהו של הרב אביחי, פשוט המנסח חיון לך. אז זהו, אנחנו שם, זה מאחורינו, עוד שנייה. אז כיף שבאתם, הרב מחכה, אז אנחנו לא רוצים לזה פחות, אנחנו רוצים להתחיל. בנות, נראה לי שפה יש את המקום. זכות השיעור, הוא נרגל אחרי. כמו שיש להם, זכות השיעור, תסיים את זה. יש כאן שתי מקומות פנויים.
שלושה, גם זה פנוי. טוב, אנחנו היום חורגים מהסדר של השאלות, כי לאור המפגש בשבוע שעבר ניגשו כמה וכמה אנשים וביקשו אם אפשר לדבר על משהו שנגענו בו במפגש הקודם, וזה ההתמודדות עם הדאגה. אנחנו דיברנו על עצבות וראינו שאחד הגורמים לעצבות זו דאגה, ובסדר, אז ננסה להתבונן, למרות שבסדרת שיעורים בשנה שעברה נגענו כבר קצת בעניין של הדאגה, אנחנו נחזור על זה. הדאגה, אומר בעל אורחות צדיקים, זאת המידה היא רעה ברוב ענייניה. והיא ניכרת על כל הפנים. הביטוי מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה, כן, בנחמיה, זה סימן דאגה. באמת, רואים על הפנים. כמו שכבר התרגלנו, כשאנחנו פוגשים איזו מידה רעה, יש מקום להתבונן על השורש החיובי שמחיה אותה. אין שום דבר רע חוץ מהעצבות, שיכול להתקיים בלי איזה שורש חיובי שמחיה אותו. והשורש החיובי של הדאגה הוא למעשה הצמאון שלנו לחיות. וזה דבר נפלא, הרצון לחיות, הרצון להמשיך ולהתקדם ולצמוח, לשמוח שלא יהיו דברים מזיקים שימנעו את זה. כל זה דברים מאוד חיוביים. זאת אומרת, הרצון שלנו להיות בריאים ושלמים ומתפתחים, זה דבר נכון. אומר רש"י במשלי בפרק י"ב, הדאגה הוא אותו מצב שאדם חושש מהפסד שום דבר פן יבואהו. אנחנו חוששים שיקרה משהו שיגרום לנו הפסד, יגרום לנו לנזק. ואומר בעל אורחות צדיקים, יש דאגה שהיא חיובית, וקודם כל הוא מתכוון לדאגה שהיא השורש של הדאגה השלילית, ואומר דאגה חיובית הכוונה להיזהר או לפעול כדי שלא ייגרם נזק. אנחנו עוד נדון בזה. אבל הדאגה השלילית זה אותו מצב שבו האדם לא עושה באמת שום דבר חוץ מלדאוג, ואם הוא כבר עושה משהו הוא עושה הרבה שטויות. זאת אומרת, כשאנחנו דואגים, אנחנו הרבה פעמים במקום לעשות דברים חיוביים, אנחנו עושים דברים שליליים, דברים שלא מועילים, ואנחנו בדרך כלל לא נוקטים בדרך הנכונה כדי למנוע את הנזק הצפוי. פעם העברתי שיחה לקבוצה של עולות חדשות, דוברות שפה זרה, ודיברנו על הדאגה, והייתה שם מישהי שממש כעסה עליי, היא אמרה, אי אפשר לחיות בלי לדאוג. ראיתי את כולנו, לנדוד בראש, כאילו, ברור. אז ניסיתי להבין, מה, אתם אוהבות לדאוג? מה זה אוהבות? איך אפשר, בקיצור, בשפה שלהם, לדאוג, הכוונה לטפל בעניין. גם אצלנו, לפעמים אומרים, אני אדאג לזה, אל תדאג, מה הכוונה? אני אטפל בזה. אז לא לזה הכוונה. כשחזל מדברים על דאגה, אנחנו מתכוונים לדאגה בהיבט השלילי שלה, לא החיובי, לא, אני אטפל בזה, וגם לא מתכוונים לשורש החיובי, שאם אנחנו מבודדים אותו, אנחנו מפסיקים לדאוג. בסדר? הדאגה השלילית היא אותו מצב שבו האדם עסוק במחשבות על, בדרך כלל סוג של כפייתיות אפילו, שחוזרות על עצמן, איזה סוג של חשש שהולך ומלווה את החיים שלנו, שמה, למשל, אני לעולם לא אתחתן, דאגה, שמה, מי כאן אפשר, כן, להכניס שמה בקו הזה, כל נזק אפשרי, הפסד אפשרי בחיים שלנו. אדם דאגן, גם אם הוא עשיר כקורח, בריא כמו אריה, הוא יכול להרוס לעצמו את החיים רק כי הוא דואג. כן, מרבה נכסים, מרבה דאגה, הוא דואג שהוא יפסיד את מה שיש לו, הוא דואג שהוא יהיה חולה סרטן, הוא דואג שמישהו ייפגע מהאנשים שהוא אוהב. לפעמים המחשבות המדאיגות נותנות תחושה שכאילו אני עושה מה. זה שאני דואג, אני מטפל בעניין כי אני דואג. אז זה לא. בדרך כלל כשאנחנו דואגים אנחנו לא מטפלים. זה תחליף לטיפול. במקום באמת לנקוט בצעדים על מנת למנוע את ההפסד הצפוי או העלול להיות צפוי, אני פשוט דואג. זה לא עוזר כלום. אם מישהו חושש מסרטן, בבקשה, לך תעשה בדיקות, תגלה, תבדוק את הגנטיקה המשפחתית, תדע מה ההסתברות, ודרך כלל תגלה שאין סיכוי. בסדר? בשביל מה לדאוג? זה לא עוזר שום דבר. מה ההבדל בין דאגה ופחד? הדאגה, אומרים חכמים, כך מובא בערבי נחל, רב דוד אייבשיץ, הדאגה היא מתמשכת. הפחד הוא נקודתי. אני רואה עכשיו אריה מולי, אני מפחד. דואג, זה אני דואג שמה אני אראה יום אחד אריה ברחוב. אז אחד כזה, כל החיים מסתובב ברחובות ומחפש אריות, כן? הוא דואג. הוא לא מפחד. אין אריה. אם הוא יראה, אם יראה אריה, הוא יפחד. אבל כרגע הוא רק דואג. אז לפחד זה מישהו שכבר נתקל במשהו מאיים, הוא מפחד. דואג, אין שום דבר. שמה יקרה משהו, וזה אם כן, דבר מתמשך, דואג שמה יהיה אחר כך. כך גם מביא בעל שבילי אמונה, אומר, פעולת הפחד תהיה בבת אחת, והדאגה תפעל בזמן. כן? אז כשאנחנו דואגים, אנחנו בדרך כלל אנחנו נשחקים מרוב המתח והלחץ. אז דבר ראשון, כשאנחנו פוגשים את הדאגה, צריך להבין שאנחנו רוצים לבודד את השורש החיובי שלה שכולל עשייה, שכולל פעולה, שכולל התמודדות. אנחנו ננסה להיפגש בהמשך עם השיטות שחזל מלמדים אותנו מה לעשות כשדואגים ואיך בכלל להימנע מדאגות, אבל בעיקרון צריך לדעת שאנחנו צריכים לפעול. זאת אומרת, אם דואגים, בוא נעשה. מה עושים? עכשיו צריך להיזהר, לא לעשות שטויות. וכאן צריך להתבונן יותר לעומק, כי לפעמים כשאנחנו דואגים, אנחנו עלולים לעשות את השטויות הכי גדולות בעולם, כולל דברים שמזיקים יותר ממה שהיה אמור להזיק, אם הדאגה הזאת הייתה באמת מתיישמת בחיים. אז לא לדאוג, זה הכי טוב. כן להיזהר, כן להגיע למצב של זהירות. ארוך התעד. כן להגיע למצב שאנחנו נזהרים, לא להיות שאננים. שאננות זה אותו מצב שבו אני לא פועל למרות שאני יכול או צריך לפעול. את המציאות של השאננות, אומר רס"ג באמונות ודעות, זה אותו מצב שהאדם אומר, אני בנחת. שמע, עוד רגע, אני עזוב, אני... זה מצב שהאדם לא פועל את מה שהוא אמור לפעול, לא מתעסק כדי להינצל מהנזק או ההפסד האפשריים, אלא הוא שענן. אחד כאילו מסומם, תמיד הכל טוב, מה שהכל טוב, כן, הכל טוב. שעננות היא גם לא נכונה, אנחנו צריכים לפעול. אז הפעולה היא למעשה אחד התנאים להתגברות על הדאגה. לפני שנדבר על איך מתגברים על הדאגה, ננסה לראות לפחות, חז"ל אומרים, כתשעה עשרה דברים שגורמים לנו לדאוג. מה גורם לנו לדאוג? אז דבר ראשון, אומר רבי יעקב עמדין, כשאנחנו דואגים, אנחנו נמצאים בעצם במצב של, הוא קורא לזה מחשבות של שטות. הפחד, כשאני רואה אריה מולי, הוא איזה, כן, מופרש לנו כל מיני, מופרשים כל מיני חומרים שגורמים לנו להיסטריה, רצון לברוח, זה משהו מאוד קשור לעולם הרגש. הדאגה היא כאילו ממש קשורה למחשבות. הדאגה, אנחנו חושבים. רק שאנחנו חושבים שטויות. זה סוג של מחשבות כפייתיות, שטותיות. אבל אדם מסתובב עם זה וסובל מזה. הדאגה, כן, המחשבות על הדאגה, היא סעיף משטות, הוא אומר. והמחשבות האלה לרוב לא יועילו ולא יצילו, אך יזיקו בוודאי. זה נראה שכאילו, אני אדם חושב, לכן אני דואג, סליחה. אם אתה דואג, אומר רבי יעקב עמדין, אתה טיפש. אל תדאג. מה שאתה יכול לעשות, תעשה. מה שאתה לא יכול לעשות, תתפלל להשם. מה עוזר שאתה דואג? כאילו, זה מונע משהו שאתה דואג? אם אתה יכול למנוע משהו, תעשה. אתה לא יכול למנוע? מה הדאגה המועילה? הוא אומר, זה איזה סוג של מחשבות שאנחנו חושבים וחושבים, וזה לא עוזר. כך גם מביא בעל תורת המנחה, אומר, הדאגה היא על דבר שאי אפשר לתקנו. אז אל תדאג. אתה לא יכול לשנות? מה אתה דואג? מה זה עוזר לדאוג? אתה יכול לשנות? תשנה. בסדר? אז תמיד השאלה שנשאל את עצמנו, האם אנחנו חושבים מחשבות של שטות? מחשבות שהן סוג של, כן, OCD כזה? כל דאגה מכילה בתוכה סוג של כפייתיות. זאת אומרת, אנחנו כאילו חוזרים כמו איזה מנטרה על הסכנה הצפויה, על הבעיה האפשרית, על ההפסד הצפוי. אז דבר ראשון צריך לדעת שמחשבות של שטות גורמות לדאגה. אם נחשוב מחשבות שאינן של שטות, פרקטיות, מעשיות, ענייניות, לא נדאג. אז דבר ראשון, דאגה נגרמת ממחשבות של שטות. דבר שני, לפעמים אנחנו דואגים כי אנחנו חושבים שמגיע לנו עונש. אדם מסתובב בעולם, פחד פחדתי ויתייני, אומר איוב. מסבירים המפרשים, אליפז אומר לאיוב, אתה גורם לעצמך את הבעיות בזה שאתה דואג. איוב כל הזמן דאג שמה יהיה בעיות לילדים שלו, הוא כל הזמן הביא קורבנות, הוא חי בדאגה מתמדת. אומר לו אליפז, תשמע, זה אתה עשית את זה. כנראה שאתה יודע שמגיע לך עונש. זאת אומרת, למה אדם דואג? כי הוא חושב שהוא לא היה בסדר במשהו, ואיפה שהוא בתוך תוכו אומר, טוב, נו, סביר שיקרה לי משהו רע, כי אני לא בסדר במשהו, אני חוטא, כן, ככה המלבי מסביר שם על איוב. הוא חושב, אני עושה חטאים, אני לא, אז מגיע לי, כן? ולכן, כשאנחנו דואגים, אחד הדברים שחשוב לדעת זה לעשות תשובה. אדם שעושה תשובה לא מגיע לו שום עונש, שום דבר, הכל בסדר. אז לעשות תשובה, ותשובה כבר ראינו כמה פעמים, זה לא דבר מסובך, זה דבר מאוד קל. אם אנחנו יודעים על משהו לא בסדר שעשינו, פשוט להצטער על זה, לבקש סליחה ולקבל על עצמנו לא לעשות את זה. זה לוקח 3 שניות. זאת אומרת, לעשות תשובה זה לא לטבול במים קרים, אני לא יודע מה, זה פשוט להצטער, לבקש סליחה ולקבל על עצמנו לא לעשות את זה, לבקש מהשם שיעזור לנו להצליח לא לעשות את זה, זהו. ואז הדאגות נחלשות. זאת אומרת, אם הדאגה נובעת, היא יושבת על איזו תחושה פנימית שאני בעצם לא בסדר ולכן בטח יקרה משהו רע, לעשות תשובה. בסדר? זה לא פשוט, אבל אפשר. שורש נוסף לדאגה זה כשאנחנו מסתכלים על המציאות בצורה חלקית, לא בצורה מלאה. וכשאנחנו רואים חצי תמונה, כשאנחנו רואים פרט, אנחנו עלולים לדאוג. כשאנחנו רואים את המכלול, כשאנחנו רואים תמונה כללית, וככל שהתמונה יותר כללית, ככה אנחנו דואגים פחות. המציאות, נקרא לזה, הקטנונית של האישיות, יוצרת דאגות. כשאני קטנוני, אני דואג. מישהו קטנוני רואה איזו שריטה קטנה על היד, מסתכל על זה עם זכוכית מגדלת, ואחרי זה עם מיקרוסקופ, והוא רואה שזה ממש ממש נורא, וכמה שהוא יסתכל יותר, זה פשוט משהו מפחיד, ובטח הוא ימות מזה. עזוב, שריטה, נו. די, כאילו מה? כי הוא מאוד מאוד קטנוני, הוא רואה פרט. ואם הוא יראה את כל האדם השלם, והאדם השלם הזה הוא חלק מעם ישראל, ועם ישראל הוא בהיסטוריה של 3,700 שנה, חלק מכל היקום הזה, זה לך איזה שריטה. טוב, זה כמו אדם שיש לו מבחן. אפילו מבחן קריטי, אני לא יודע, פסיכומטרי, טסט, לא יודע מה, כן? מה זה טסט? בגיל 100 מישהו יזכיר לנו שהיה לנו טסט בגיל 18 ודאגנו, נו, עזוב, מה זה? היה לנו מבחן במתמטיקה בכיתה י' ואיך דאגנו? נו, מי זוכר את זה בכלל? כשאני מאוד ממוקד באיזה פרט, אני מתחיל לדאוג. כי זה כל החיים שלי, הדבר הזה. לעומת זאת, אם אני מסתכל על זה בהסתכלות יותר כללית, אומר הרב קוק, אז הדאגות שלנו קטנות בצורה דרסטית. כל הצרות שבעולם אינן באות כי מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים הסתכלות יותר כוללת, מה העולם הזה? למה נברא העולם הזה? מה המציאות הזו גורמת לנו, כן, ההסתכלות, המחשבה הכללית והמקורית העליונה סוקרת מגמה כללית עליונה. כשאנחנו רואים דברים כלליים, אנחנו יוצאים מהקטנוניות שלנו, אז באופן טבעי חלק גדול מהדאגות שלנו קטנות. אפילו דאגות ענקיות, דואגים לעם ישראל. אם אנחנו נעלה קצת למעלה ונצא ממה שקורה היום נכון לרגע זה בגבול בעזה, עם ישראל ימשיך קדימה עם עזה, בלי עזה. כמה שההסתכלות יותר כללית, מי שהיה בשואה והיה כאן ועכשיו, הדאגות שלו הכריעו אותו. מי שהיה לו הסתכלות הרבה יותר כוללת, היה לו כוח לסבול את כל מה שקורה שם, בלי דאגה. הדאגה הורגת אותנו. ולכן צריך תמיד להיות במצב שאנחנו פחות פרטיים ומצומצמים, אומר הרב בעולת ראייה, מה זה ציפית לי ישועה? אומר, האדם הוא אדם פרטי, הוא מוגבל בהגבלה צרה בכל ישותו ומציאותו. וכשאנחנו פרטיים, אנחנו קשה לנו לצפות לישוע, אנחנו עם ההסתכלות המצומצמת. אבל כשאנחנו מבינים שאנחנו עבר מן הכלל הגדול, עבר מן האומה, אז שם אנחנו יכולים לצפות לישוע, אנחנו מלאי תקווה ואור, והעולם הזה הולך לטוב. אז הדבר השלישי, זה להיות פחות מצומצמים, פחות קטנוניים. ואם אנחנו נסתכל בהסתכלות, נשים איזה זום כזה יותר עליון, ובמקום אז בדרך כלל חלק גדול מהבעיות, מהדאגות, פשוט נעלמות. כמעט אין דאגה שלא נשענת על ספק. אומרת, כדי לדאוג, אנחנו צריכים להיות באיזה ספק. אם יש משהו שהוא מוחלט ב-100%, אנחנו לא דואגים, אין מה לדאוג. זה. איפה יש מקום לדאגה? כשאנחנו בספק. ולכן הספק, אומר הרב, במוסר אביך, כשאני לא בטוח אם יהיה או לא יהיה משהו, אני יכול להיות בדאגה. כשאני בטוח ב-100% שיהיה או לא יהיה משהו, בטוח ב-100% שאף אחד מכם לא יזכה בדקה הקרובה ב-$300 מיליון. אתם דואגים מזה? לא. למה? תדאגו. אתם בטוחים שלא תזכו, אז מה אני לדאוג? לא יזכה. אבל אם היה לכם ספק, אולי תזכו, אולי תזכו, איפה ה-6,000 שקל הגיע? זאת אומרת, אם הייתה דאגה פה עכשיו, אם נגיד יקבלו או לא יקבלו 150,000 שקל, הייתה דאגה. אבל אם בטוחים ב-100% שכן או שלא, אין דאגה. בסדר? יכול להיות דאגה אחרת. האם יהיה כסף להחזיק את הבית או לא. אם בטוח שלא, גם אין דאגה. אם בטוח שכן, גם אין דאגה. בסדר? וכשאנחנו בטוחים במשהו, אנחנו לא דואגים. הספק הוא תנאי לדאגה. ולכן, כשאנחנו רוצים להימנע מדאגות, אחד הדברים החשובים זה לברר כמה שיותר נתונים. אמרתי, אנחנו עכשיו מנסים להבין מה הגורמים, עוד לא דיברנו על איך לא דואגים. בסדר? זאת אומרת, אחד הדברים שיגרמו לנו לדאוג זה כשאנחנו בספק. מה שאומר שככל שאני חוקר יותר את הנושא, מקבל אינפורמציה, אני דואג פחות. מישהו עובר דירה, הוא דואג, תעשה בירור רציני, מי השכני, מה קורה, תדאג פחות. זאת אומרת, כמה שיש לנו יותר אינפורמציה, יותר מידע, אנחנו דואגים פחות. דרך אגב, אם אני יודע מה הכי גרוע שיהיה, אז בסדר, זה הכי גרוע, אז מה יש לי דואג? זה הכי גרוע, אני יודע. עכשיו בוא נראה איך אנחנו מונעים את הכי גרוע הזה. אז לא דואגים. ככל שאנחנו יותר אוספים מידע, ככה אנחנו דואגים פחות, והספק שהוא עומד בבסיס הדאגה, יוצר מצב שאנחנו תלויים באוויר, אנחנו לא יודעים, ואז אנחנו מתחילים לדאוג. גורם נוסף חמישי, זה כל שינוי מכיל בתוכו סוג של ספק. ולכן כשאנחנו נמצאים במצב של שינויים, אז משהו מתחיל, אומר רב נתן, בליקוטי ההלכות, כשאנחנו נמצאים במצב שאנחנו צפויים לשינוי, עומדים בפני שינוי, עשינו איזה סוג של שינוי, המציאות הזאת היא מוציאה אותנו מהיציבות, מהמוכר, מהברור, גם אם המוכר הזה הוא לא כל כך מוצלח, הוא מוכר לי, ואם הוא מוכר לי אני לא דואג, אני יודע שאני יקרה לי ככה וככה וככה, הכל ברור. אבל כשאני עושה שינוי, אני לא יודע מה יהיה, ולכן הדאגה נשענת הרבה פעמים על שינויים. אם לא יהיה כסף, אז. אם נעבור דירה, אז. אם אני עובר מקום עבודה, אז. אם אני אתחתן, אז. אם אני, בסדר? כל מיני דברים ששינוי. אז צריך יהיה ללמוד איך מתמודדים עם שינויים. מה צריך לחוות ולחשוב כשאנחנו עומדים בפני שינוי. דבר נוסף, הרבה פעמים הדאגות נשענות על זה שפגשנו כבר סוג של בעיה, של צרה, אנחנו מכירים צרה מסוימת, ואז אנחנו אומרים, כמו שזה, ככה גם יקרה. ועל זה אנחנו כבר ראינו שדיה לצרה בשעתה. הייתה צרה? לא. לא לדמיין עוד צרות אפשריות. אבל הדאגה נשענת חזק מאוד על ההיכרות עם צרה, עם בעיות. אנחנו ראינו, קרה לה הוא ככה, קרה לי פעם, אז לא, דיה לצרה בשעתה. לא לחפש עוד דברים, בעיקר כשאין בידינו שום דבר לעשות. זאת אומרת, אם יש בידינו מה לעשות, בואו נעשה. אבל אם לא, מה תחליט הדאגה, כן?
חושב שהתמכרות זה איזשהו ניסיון להגן מציאות מוכרת לגבי כל שינוי שלא יהיה בחיים?
וואו, הנושא של ההתמכרות הוא ענק. בוא נניח לו כרגע. מי שחושב שהוא צריך להיות מושלם או שהוא מושלם, לא יפסיק לדאוג אף רגע בחיים, כי הוא אף פעם לא מושלם. זאת אומרת, הצמאון למושלמות יוצר מצב שאנחנו דואגים, כי אני לא מושלם. והצמאון לזה שנעשה, שנהיה, שנהיה הזוג הכי מושלם, שנבנה את המשפחה הכי מושלמת, ש... אז תמיד נדאג, כי אין מושלמות, רק אלוקים הוא מושלם. בני האדם הם תמיד חסרים, משתלמים, משתדלים, ועובדים אפילו די קשה כדי להתקדם ולבנות משהו יותר טוב ממה שהיה אתמול. זהו. כן, אבל זה לא היה מושלם אף פעם? לא. בסדר? לא. בעולם הזה שום דבר לא מושלם. לנו, כבני אדם. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, יכול לברות דברים מושלמים. אנחנו כבני אדם לא מושלמים. הצימאון למושלמות הוא בסיס לדאגות. אז נא לא להיות מושלמים. להכיר בזה? לא. למרות שבתי הספר נורא רוצים להכריח אותנו להיות מושלמים ולקבל 100, ואם לא 100 זה ממש רע. לא. לא לרצות להיות מושלמים. בשום דבר. רק להשתדל כל הזמן להשתלם. זה... כל הציונים האלה הם נזק. דבר נוסף, גורם שמיני לדאגה, זה חשדנות. את אדם שמסתובב בעולם, והוא תמיד חושד, אף פעם אל תביא מהביתה. צודק. המציאות שאנחנו מסתובבים בעולם ודנים אנשים לכף חובה, חושדים בהם, היא מציאות שגורמת לדאגות. אם אני חושד במישהו, מיד אני דואג, כי שמה הוא יעשה משהו רע, יקרה משהו רע. חלק גדול מהדאגות שלנו הן דאגות שקשורות בבני אדם. ירמו אותי, יקחו לי, יפגעו בי, לא, לא לחשוד. ומיד מתעוררת איזו תחושה של, נו, אל תהיה תמים, ברור שתחשוד. אז לא, אנחנו לא באנו לעולם כדי לחשוד באנשים, ודן את כל האדם לכף זכות, זה הלכה, בסדר? זה הלכה בשולחן ערוך. לא לדון לכף חובה. אם אין לך סיבה אמיתית מובהקת, מוחלטת, לחשוד במישהו, לא לחשוד, בסדר? זאת אומרת, להסתובב בעולם עם תחושה של חשד, זה דבר שהוא מפריע לנו לחיות. אנחנו כל הזמן מסתובבים בעולם מאוימים. כי יש בעולם 8 מיליארד אנשים רעים שרוצים לפגוע בי. איכשהו, לא נכון, אין דבר כזה. 99% מהאנשים הם אנשים טובים. יש איזה אחוז אולי, בסדר, לא פגשתם אותו, אז... אז לא לחשוד, כן? המציאות הזו של החשד היא מזינה כל הזמן דאגות. אז יש לנו כמה סיבות לדאגות. לכאורה, קודם כל, אם נהפוך את כל מה שדיברנו קודם למשהו חיובי, אז לא נדאג. זאת אומרת, אם לא נהיה בספק, אם לא נחשוד, כן? אז לא נדאג. זה כבר נכון. אבל ננסה... להתבונן כמו שחכמים מלמדים אותנו לפחות על 14 דברים שהם אומרים לנו א', מה לעשות כשכבר דואגים וב', מה לעשות כדי לא להגיע לדאגות בכלל.
אפשר לומר שבעצם הדאגה זה דמיון?
תמיד. זה סוג של מחשבות דמיוניות. כן, נכון. זאת אומרת, אדם בלי דמיון לא יכול לדאוג. אין לו מה לדמיין. לכן זה נקרא ברס"ג מחשבות של שטות. כי אני בעצם חושב דברים דמיוניים. עכשיו, אם זה לא דמיוני, אז תטפל בזה. אם זה דמיוני, אין לך מה לעשות, אז סתם אתה דואג. כן, נכון. יעקב אבינו בורח מעשיו והולך ללבן. אומרים חכמים, לכאורה הוא היה צריך להיות בדאגה נורא, שמא עשיו יתפוס אותו ושם הלבן יפגע בו, יש בזן כל מיני חידות כאלה. אחד נפל לבור, למעלה יש אריה, למטה יש תנינים, יש לזה, עכבר מקרסם, כל מיני כאלה פטנטים, תדאג בבקשה. אל תדאג, אצלם זה גם כשאתה ככה עוד שנייה מת, אל תדאג, בסדר? יעקב אבינו בורח, אין לו כסף, שדדו אותו, כן? לא נשאר לו כלום, בודד, הולך למקום זר שהוא יודע שיש שם מישהו לא כל כך צדיק, אז תלך לבטח דרכך, אז כן, אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך. אומר המדרש, זה יעקב אבינו כשהוא ברח. הולך לישון, מסדר לעצמו שם אבנים, ישן בנחת, אסב רודף אחריו, ישן בנחת, הוא הולך ללבן, ישן טוב, הוא לא דואג, מחר יש לו טסט, לא דואג, ישן טוב. אם תשכב לא תפחד. מה הכוחות שנדרשים כדי להגיע למצב כזה, שגם כשאנחנו לכאורה בפני שינוי, בפני איום, יש פה איזה סוג של איום, כן? הוא לא דואג. עכשיו, לא שהוא לא דואג כי הוא שענן ולא אכפת לו כלום. יש לו איזה עקרונות שעל פיהם הוא חי, שהעקרונות האלה גורמים לזה שיעקב אבינו לא דואג. אז דבר ראשון, כמו שאומר בעל נפש החיים בשער ג', הוא אומר שאם אנחנו מצרפים מחשבה טובה למעשה, אז תלך לבטח דרכך. יעקב אבינו קודם כל יש לו מחשבות טובות ומעשים. הוא לא סתם רק חושב מחשבות טובות, זאת אומרת, לא לחשוב מחשבות רעות של שטות. מה שנכון זה בדרך כלל שהעולם הזה הוא די בסדר. לא רק דברים רעים קורים פה, הרבה דברים טובים קורים פה, אז מישהו ביום שישי ניסה ככה להסביר לי כמה שעם ישראל במצב נורא והיום ורע לו והכל, כל העולם טוב, רק לעם ישראל רע, צריך לברוח מפה, מקום כזה נורא והיום. הוא דואג, זה אדם דואג. אז לדאוג זה באמת מחשבות של שטות. כל מי שמעשיו מרובין מחוכמתו, ואומר, החוכמה אמרנו, לדאוג זה כאילו סוג של להיות חכם כזה. אני מתכנן את כל הצרות האפשריות, אומר הסג, זה חוכמה של שטות. אם יש מה לעשות, נא לעשות. פשוט לעשות. אין מה לעשות, שמה לחשוב מחשבות של שטות. לא לחשוב מחשבות רעות, לחשוב מחשבות טובות. מה הטעם? הילד שלנו מאחר. אוטובוסים, זה חיות טרף, שודדים, חטפו אותו. יש לך מה לעשות? תעשה. אין לך? נשמע אתכם מחשבות רעות. יש לנו תחושה שאם נדאג שבטח קראו לו אחד מעשרת הדברים הכי נוראים שיכולים לקרות לילדים בדרך, אז עשינו משהו טוב. ממש לא. לא עשינו שום דבר טוב. להפך. אנחנו בדרך כלל נעשה שטויות אם כבר נעשה משהו. ולכן יש, צריך לעצור, לבדוק, יש מה לחשוש, כן, מה, ממה, האם אפשר למנוע את זה, כן, לא, לא, אין מה לחשוש, כן, מה אפשר לעשות. זאת אומרת, תמיד להיות במצב שלוקחים את המחשבות למחשבות בריאות ולא למחשבות של שטות. ואם יש מה לעשות, אומר רבנו בחיי, יש מצב שאנחנו צריכים להיערך מלחמה. זה מדאיג מלחמה? כולם יגידו שכן. למה זה מדאיג? מה? כאילו מי שחושב שזה לא מדאיג אז הוא כנראה טיפש. זה מדאיג מאוד כי עלול להיות... רגע, סליחה. מה זה עוזר לחשוב את מה שאני חושב? אני מועיל משהו לעצמי, לעולם, לצהל, למדינת ישראל, כשאני דואג? לא. אז בשביל מה אני דואג? אנחנו רוצים... הדבר הטבעי הזה הוא קשור להרגלים ילדותיים, אז אנחנו לא רוצים אותו. אנחנו רוצים לא לדאוג. אנחנו רוצים להיות אנשים שפועלים טוב כדי למנוע רע, ומה שאנחנו לא יכולים לפעול, אנחנו לא חושבים רע. לכן מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. אומר רבנו בחיי, צריך שהאדם יעשה כל הפעולות והעניינים שיהיו הכנות להשיג בהן חפצו לעמוד על משאלות ליבו. כמי שרוצה ללכת למלחמה, ראוי שיכין לו כלי נשק וסוסים ומרכבות, שלא יסמוך על הנס. זה לא נכון, אז הוא ידאג. לא, אחר שעשה כל יכולתו והשתדל בכל כוחו, עשה בדרך הטבע כל הכנותיו, לפעול, לעשות. מתוך זה בוטחים בהשם. הדבר ראשון, אני פועל כל מה שאני יכול. זה דרך הטבע. אני צריך לעשות. אחרי שעשיתי, מכאן הכל בידי השמיים והכל לטובה. זאת אומרת, אני כן פעלתי, זה מה שאני יכול, לא לחשוב עכשיו, ואם זה יתפנצ'ר, ואם זה לא יצליח, לא. זה הביטחון בהשם. זאת אומרת, הביטחון העצמי, אומר הרב, הביטחון התמידי הוא להיות בוטח בהשם, שיעזרו בהשתדלותו. השתדלנו? כן, ואולי זה לא יצליח. סליחה, גם אלוקים נמצא בעולם? בסדר. כן, אולי את יכולת להשתדל יותר? כן, תשתדל. לא, נגבר. ואם זה כבר קרה, אז זה קרה, אתה לא יכול לשנות את זה. תסמוך על השם. זאת אומרת, מה שאנחנו לא יכולים לשנות, נא לבטוח בהשם. מה שבידינו, נא להשתדל. כן?
תמיד נקודה כזאת.
טוב, אז ראשית יש לה גבול, כי אחרי שזה קרה, זה כבר קרה. בסדר? אז תמיד יש איזה גבול שאת מה שקרה אני לא יכול לשנות. מה שעתיד להיות, אני עושה השתדלות. עכשיו יש הגדרות לחזל מה זה השתדלות מקסימלית. השתדלות מקסימלית זה כל דבר שהוא לא נגד ההלכה, או נגד המוסר, או נגד הבריאות. זאת אומרת, את יכולה ללמוד למבחן, תלמדי. אבל לא כל הלילה, כי זה יזיק לך. ואל תעתיקי במבחן, כי זה נגד ההלכה. בסדר? אז השתדלות, תלמדי כמה שאת יכולה, תשני שש שעות, בסדר? עשית את ההשתדלות המקסימלית שלך. זאת אומרת, כן, אבל לא למדתי כל הסמסטר. טוב, אבל זה היה, אז אין מה לעשות עכשיו. עכשיו מה את יכולה לעשות? ללמוד הלילה, תלמדי. עשית את כל ההשתדלות האפשרית, לך ממחר למבחן בלב טוב, השם יעזור. סיפרתי לכם פעם שהיה לי פעם מבחן... כדי להיות רב וגדה, היה צריך לעבור איזה מבחן על כל החומר של השולחן ערוך כמעט. אז לילה לפני כן, אז הייתי עסוק קצת, לא היה לי זמן, אז לילה לפני כן עברתי פחות או יותר על כל החומר, והאמת שזה היה המון חומר. אז עשיתי כל ההשתדלות שיכולתי, גם ישנתי כמה שצריך כדי לא להיות עייף, ונסעתי לבחן, אמרתי לעצמי, מי כאן הכל בדי שמיים, הכל לטובה, השם יעזור. ברור לגמרי שהייתי צפוי להיכשל במבחן. כי זה המבחן על המון חומר של הרבה שעות. הגעתי לשעה לפני כן, אמרתי, זה חלק מההשתדלות שלי להגיע קצת לפני, כדי ללמוד למבחן עוד שעה. בסדר. הגעתי לבסיס, נכנסתי למפקד הקורס, אמרתי לו, שלום, שמי פלוני, טוב, יש לך אולי פה שולחן ערוך שאני אוכל ללמוד למבחן? מוצאים משם שולחן ערוך, נתן לי. ישבתי בבית מדרש, למדתי, אני פותח את השולחן ערוך, יש שם דף עם שאלות. זה מעניין, בטח זה המבחן משנה שעברה. לא, אמרתי, בוא נקרא את זה, אני קורא את השאלות, רואה את זה, מסתכל קצת, בשעה הזאת פחות או יותר, עברתי על כל השאלות של המבחן שהיה 5 דקות אחרי זה. לא ידעתי את זה עד המבחן. היה מבחן, לקח לי בערך 10 דקות לענות את כל התשובות, כולם מסתכלים עליי, איזה גאון, לא היה. הלכתי למפקד הקורס, אמרתי לו, מצטער, נתת לי את השאלות קודם, אז ידעתי את כל התשובות. אמרתי לו, טוב, רק בגלל זה מגיע לך להיות בקורס, התקבלתי.
וואו.
זאת אומרת, לא פייר כאילו, נכון? השם יעזור, אני יודע, אני עשיתי השתדלות לפני כן, למדתי, עשיתי עוד קצת השתדלות, הכל בדי שמיים, הכל לטובה.
זה הכי שולחן ערוך, היושב שלך, זה הסעיף שלו היה כתוב. טוב,
על כל פנים, אם אנחנו עושים השתדלות, מי כאן נא לסמוך על הקדוש ברוך הוא שהכל לטובה. אז בכל דבר בחיים, זה נכון גם כשמישהו רוצה להתחתן, הוא עושה השתדלות, בסדר, מי כאן, הכל בדי שמיים, הכל לטובה. קדימה, להתחיל לעבוד. אז הביטחון בהשם בוודאי מאפשר לנו להתמודד עם כל הבעיות הבלתי צפויות. הבעיות הצפויות טיפלתי בהן, עשיתי מה שיכולתי. אומר בעל באר מים חיים, הרבי מצ'רנוביץ', אחרי שעשינו הכל, יעקב אבינו יצא מבאר שבע, עשה מה שהוא יכול, בורח מעשיו. טוב, הוא יכול לעשות עוד משהו עכשיו? לא, לך לישון. אין מה לעשות, לך לישון. הלך לישון. הוא יכול להיערך ללבן עכשיו? לא. הלך לישון. אז הוא הלך לישון, בסדר? אומר בעל באר מים חיים, יעקב אבינו שמח על הקדוש ברוך הוא במה שלא תלוי בו. הוא בטח בהשם, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני עשיתי מה שיכולתי, ברחתי, אני כאן זה בידך, זה עניינך כביכול, אני סומך עליך, כן? זאת אומרת, כאשר אנחנו עושים השתדלות, ושוב, לא נגד ההלכה, לא להשתגע, לא להיות היסטריים, אבל כאשר האדם, אומר הרב בעולת ראייה, בוטח בהשם, ויודע שאין מקרה בעולם, ושהכל בידי שמיים, שהכל לטובה, כן? אז כשאנחנו יודעים את זה, אז זה נותן לנו כוח להתמודד עם הדאגות שלנו. מאיכן צהלת הרוח יכולה לנבוע אם לא מהכרת הטוב המוחלט, הטוב האלוקי. הרי אפשר לאדם שידאג, שמא יסובל איסורים, אם אין אלוקים ואנחנו לא בוטחים באלוקים, עלולים לדאוג. ולכן, אומר הרב, אפשר בהחלט, אחרי ההשתדלות, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל, כמה גדולה מידת הביטחון שבוטחים בהשם בכל לב, עד שכל הדברים נעשים לו לטובה. כמו רבי עקיבא ונחומיש גמזו, הכל לטובה, כל מה דוד רחמנה לטב אביד, גמזו לטובה, אחרי שהשתדלנו. זאת אומרת, אז כדי להתמודד עם הדאגה, דבר ראשון, לפעול, דבר שני, להגיד, עשיתי? אלוקים, אני סומך עליך מכאן. דרך אגב, אני לא מכריח את אלוקים שמה שאני מצפה זה מה שיקרה. אני סומך עליו שהכל לטובה. יכול להיות שאני אפסיד את האוטובוס, למרות שהשתדלתי מאוד להגיע בזמן, ולא עליתי עליו. זה לטובה. לא יודע למה. ברוב המקרים גם לא נדע איך זה לטובה. זה לא תמיד שהאוטובוס חס ושלום מתפוצץ בדרך כלל, אני אגיד, לטובה. לא, בדרך כלל הוא לא מתפוצץ בדרך, סתם איחרתי את האוטובוס, בסדר? לא יודע למה. אז הבעל שם טוב אומר ששום דבר לא במקרה, הייתי צריך לעלות על האוטובוס השני, כי מישהו שם, בעצם העובדה שהייתי שם, עשיתי איזה תיקון. אני לא יודע אפילו. יכול להיות שמישהו ישב שם, מסתכל עליי, וזה גרם לו להחליט החלטות טובות בחיים. אין לי מושג. אז אנחנו לא יודעים, אבל זה לטובה, בסדר? אז אנחנו אחרי שהשתדלנו ופעלנו ואנחנו בוטחים בהשם, אנחנו מקווים לטוב. זה בעצם הדבר השלישי, תמיד לצפות לטוב. גם בזמן חורבן בית המקדש, עם ישראל מצפה לטוב ואומר באותו רגע נולד המשיח. בית המקדש נשרף וכן, אני מצפה לטוב, אני בטוח שתצמח ישועה מזה. אנחנו, כן, את שרי ליעקב, וממנה יבשע, אומר ירמיהו הנביא בפרק למד. אומר הגרא, מכל צרה תצמח ישועה. אז לא לדאוג. זאת אומרת, עשינו השתדלות, סומכים על הקדוש ברוך הוא, ומקווים לטוב. אנחנו, יש לנו שיר, התקווה, לא במקרה, אומר הרמח"ל, התקווה היא קו של אור שיורד לעולם. הוא לא הכיר את שירת התקווה, אבל הוא אמר שבאחרית הימים, כשמלכות ישראל תתנער מהפרה, אנחנו נשיר שיר של תקווה. זאת אומרת, ככה הוא אומר במאמר הגאולה. מדהים אמר. הרמח"ל. זאת אומרת, אנחנו באמת עם מלא תקווה. אנחנו מקווים כבר 3,700 שנה מאז אברהם אבינו, ולא נפסיק לקוות. אנחנו פועלים ועושים, ואיפשהו כל אדם יודע בתוכו, שהשם יעזור, ויהיה טוב. זה משפט מאוד ישראלי, היהיה טוב הזה, מאוד יהודי. יהיה טוב, לקוות תמיד לטוב. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, צריך ללמוד מהלל הזקן. שומעים אמבולנס נוסע לכיוון השכונה שאנחנו גרים. מה המחשבות שיש לנו בראש? מה?
אז המחשבה השנייה.
מעשה בהלל הזקן שעבר ושמע כל צווחה בעיר. אמר, מובטחני שאין זה בתוך ביתי. זאת אומרת, מה הטעם לחשוב שיש איזה צרה, בעיה, שבגללה שלחו אמבולנס חס ושם. זה עוזר למישהו משהו? הלל הזקן הוא מלא אופטימיות, הוא מלא תקווה. מידתו של הלל שהמובטח בחסדי השם. הוא אומר, אני חי את חיי, עושה השתלות. מה הטעם לחשוב משהו שלילי? זאת אומרת, הידיעה שהכל לטובה למעשה עומדת בבסיס ההתגברות על הדאגה. אחרי שעשינו, אחרי שבוטחים בהשם, אין שום מקום לדאגה, אומר הרב, בעולת ראייה, כי הלא יודעים אנו שחסד אל נטוי על כל יצוריו. ולכן יש הלכה בשולחן ערוך. מה ההלכה? לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מה דעביד רחמנה לתו אביד. שולחן ערוך, אור החיים, סימן ריש למד, בקיצור שולחן ערוך נונטט, זה הלכה. להתרגל להגיד הכל לטובה. למה זה חשוב? כדי לא לדאוג. בסדר? לדאוג זה רק פוגע בנו, זה מפריע לנו. אחרי שעברנו את שלושת השלבים האלו, להתרגל לחיות במצב שאנחנו מקבלים בשמחה את מה שכבר קרה. כל מה שלא קרה, להשתדל, לפתוח בהשם, לקוות לטוב. כל מה שכבר קרה, לקבל בשמחה. זאת אומרת, המציאות הזו של כל מה דאביד רחמנה לתו אביד, זה לא רק לעתיד, זה על מה שקרה. לא תמיד אנחנו נדע למה זה ככה, אבל זה לטובה. אני הייתי עם הילדים שלי במכתש, מכתש רמון, ועשינו קומזיץ, מדורה נחמדה, ושברתי עץ, וכפי זה נכנס, נתקע לי לתוך היד, היה ממש לא נעים, מה שיכלתי, הוצאתי, נשאר לי תקוע שם, אני לא יכלתי להזיז את היד, כי הלכתי לסורוקה, חדר מיון, לקח איזה מנתח, קשר אותי, לא יודע למה, ממש קשר אותי, קשר אותי בידיים בצד, בלי הרדמה, וחתך פה, ויש לי יד היום צלקת, וחיטט שם, ובסוף הוא אמר לי, אין לך כלום. אמרתי לו, יש שם חתיכת עץ תקועה, תעשה צילום, תראו, אומר, לא רואים עץ בצילום. אמרתי לו, יש שם עץ, אתה לא רואה, זז שם משהו כש... הוא אמר לי, זה גיד. טוב, הלכתי הביתה, לקחתי מחט, הוצאתי את הגיד הזה, וזה היה בסדר, חבשנו את זה, והייתי צריך לצאת למילואים בעזה למחרת. וכדי לצאת למילואים צריך ידיים קשירות קצת, כי היה צריך אז נשק, היו שם ערבים בעזה פעם. וכל הזמן אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, הכל לטובה, אני בטוח, למה זה קרה לי? כאילו, אני מחר יוצא, איך אני יוצא למילואים ככה? אני לא יודע מה, אני לא יכול להחזיק נשק, אני, מה? אז המחשבה הייתה ש... שצריך לצאת מזה משהו טוב, לא ידעתי עוד מה. הגעתי לשטח שמשם אנחנו אמורים לצאת, ואז מישהו ראה אותי עם כל התחבושת הזאת, אומר לי, מה? אמרתי לו, זה יעבור. הוא אומר, לא, אבל איך אתה יכול לצאת לעזה ככה? אמרתי לו, האמת שלא יודע. אמרתי, לא יודע, לך לפיקוד, שאל שם. הלכתי לפיקוד, נכנסתי לרב הפיקודי, ואז הייתי רב חטיבתי. והוא אומר לי, מה, אתה לא יכול ללכת ככה, אתה לא יכול להחזיק נשק ככה. אמרתי לו, טוב, חבל, מילואים. חשבתי שזה חשוב לעשות מילואים, לא חשבתי שזה דבר רע. ואז הוא אומר לי, תשמע, אומנם אתה לא יכול עכשיו לצאת לעשות את המילואים, אבל יש לי בשבילך איזה עצה, רעיון. אתה מוכן להיות רב אוגדה במקום להיות רב חטיבה? מה? וכן, חסר לנו רב אוגדה, אוגדה 252, אתה מוכן להיות רב אוגדה? טוב. כאילו, מה שיצא מזה שנפצעתי, שנהייתי רב אוגדם. ומאוד שמחתי, כי חשבתי שאני פועל יותר ומשפיע יותר ועושה יותר טוב בעולם, ועשינו כמה מבצעים חשובים. אני לא יודע כל פעם, אבל ברור לגמרי שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה זה לטובה. עכשיו, מן הסתם היו עוד סיבות טובות, נוספות. זה משהו שהיה לי ברור לגמרי. עכשיו, לכולנו זה קורה, רק צריך לשים לב. אז כל מה שעוד לא קרה, נא להשתדל, לפעול, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולדעת שהכל לטובה. כל מה שכבר קרה, להיות משוכנעים ב-100% שזה לטובה. גם כשאנחנו לא יודעים למה, אין לי מושג. סיפרתי פה לכמה מהאנשים שבשנה שעברה, שיום אחד תיקנתי את הגג ונפלתי ושברתי את עמוד השדרה, ושכבתי על הרצפה חצי מת כזה, והריאות שלי התמלאו בדם לאט לאט. קיצור, אני זוכר את עצמי שוכב על הרצפה, רואה שחור, לא רואה אור, היה אמצע הצהריים, ומישהו כל מיני צועק לי, אתה יודע איך קוראים לך? היה איזה מישהו ממגן דוד שהגיע. אז לא יכולתי לענות, חרחרתי קצת. והמחשבה היחידה שהייתה לי זה, אלוקים, תודה רבה. כאילו, זה ממש מוזר, כאילו, במצב הזה, על מה תודה? יצא מזה משהו, דרך אגב, עכשיו כשאני מדבר איתכם, כואב לי אגב, שתבינו. יש לי ברזלים בגב. שמונה שנים. אז זה לטובה, ברור לי שזה לטובה. אני היום יודע לפחות חמישה דברים שהם בטוח היו ממש נפלאים שהם נבעו מהנפילה הזאת. אבל לא תמיד אנחנו יודעים, בסדר? צריך לדעת כל אחד שיסתכל על עצמו, עם כל הבעיות ועם כל הקשיים, כל מה שקרה לכם עד היום זה לטובה. עכשיו בוא נראה מה עושים כדי לפעול, כדי להשתדל, ולסמוך על הקדוש ברוך הוא. דבר חמישי, זה מה שאומר רבי אליעזר בן הורקנוס, להיות בעל עין טובה, להסתובב בעולם עם עין טובה, הפך החשדנות, הפך הביקורתיות, הפך הפרשנות השלילית. יש מציאות, המציאות היא מה שהיא, היא לא טובה, היא לא רעה, היא מה שהיא. אנחנו מייחסים לה שלילה או חיוב. נא לפרש לחיוב. אין סיבה לחיות בגיהנום, ממש לא. למה לנו לחיות בגיהנום? המציאות היא בדיוק המציאות שיש. כבר הזכרנו כמה פעמים שצריך לתקן פה את המנורות. המציאות היא שאין אור, בסדר? זה לפרש לחיוב. זה יותר רומנטי, בסדר? אפשר גם לפרש לשלילה, שזה ממש נורא והיום, ומה קורה פה. המציאות היא המציאות. אנחנו בוחרים אם לחיות בגן עדן או בגיהנום. אני מחליט. לא משנה מה קורה לי ולאן אני מגיע, אני נכנס לאוטובוס דחוס. המציאות היא שיש באוטובוס הרבה אנשים שעומדים בצפיפות. זה המציאות. מי כאן זה פרשנות? אוף, אגד, זה, אנשים. אפשרות שנייה, ברוך השם, יש הרבה אנשים בעם ישראל, אוטובוסים מלאים. איזה נפלא, מי היה חולם על זה לפני 70 שנה, שפה בארצל יהיו אוטובוסים מלאים אנשים. זה אחריות שלי לפרש לטובה, בסדר? בכל דבר, המציאות היא המציאות. אם נתרגל להיות בעלי עין טובה, נגלה ש-90% מהדאגות שלנו פשוט נעלמות. אדם שמסתובב בעולם בעין טובה, הוא בוחר לראות את הצד החיובי ולא את הצד השלילי. לעומת זאת, אדם שמסתובב בעולם ורואה שלילה, זה בסיס להמון דאגות. המרגלים מגיעים לארץ, זה פריים, אפס כי אז העם. מה קרה? הם ראו רע. המרגלים רואים דברים רעים. כל מה שאפשר לפרש לטובה הם פרשו לרעה. כן? אז יהושע וכלב היחידים שמפרשים לטובה, כל מה שהם רואים פה בארץ. ולכן הפירוש לטובה מונע דאגות. הם פחדו. הם פחדו מארץ ישראל, הם פחדו מהמלחמות פה, הם פחדו מהעבודה כאן. הם דאגו כל הזמן. והם הדאיגו את כל עם ישראל. לפרש לטובה, ואז לא נדאג. עכשיו, לפרש לטובה זה כל החיים. זה לא רק בזמן שדואגים. זה כל רגע מהחיים. כל הזמן, יוצאים מפה, מתחילים, יושבים פה עכשיו. כולנו צריכים לחשוב את אותו דבר, לפרש לטובה. זאת אומרת, אם בא לי לפרש עכשיו משהו לרעה, אין שום סיבה בזה. למה? מה העניין? נדמה לנו לפעמים שלפרש לרעה זה יותר בוגר. זה יותר אמיתי, זה יותר ריאלי, זה לא נכון. לפרש לרעה זה יותר ילדותי, טיפשי ולא נכון. לפרש לטובה זה דורש בגרות נפשית. מי שמפרש לטובה זה אדם ממש בוגר, עם מחשבות רציניות. אז נא לפרש לטובה, לא להישאר ילדים קטנים ומלאי דאגות. דבר שישי, אומר רב נחמן וליקוטי מוהר"ן, אולי אני אגיד זה יותר בקיצור, מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה הכוונה? הרבה פעמים אנחנו בדאגות, כולנו אומר רב נחמן, מלאים דאגות על מה? על פרנסתנו. איך יהיה לנו כסף? הרבה מאוד מהדאגות שלנו הן דאגות קיומיות. איך נתפרנס? מישהו מהתלמידים בישיבה אצלנו בא ואמר לי, אני מפחד להתחתן כי אני לא יודע איך אני אתפרנס. אומר, תמיד הבחורות שואלות, אני לא יודע, אבל זה הוא הסביר לי ככה, הן שואלות, אתה מתכוון לפרנס? הוא עכשיו לומד בישיבה, שנה ה', אז הוא אומר תמיד לבנות, כן. אבל הוא אומר לי, אבל דוגרי, אני לא יודע, לא יודע איך. אז יכול להיות שזה מה שמונע ממנו להתחתן, כי הוא מפחד שהוא לא יצליח לפרנס. אז כולם יכולים לפרנס בעזרת השם, וזה דורש מאיתנו להיות שמחים בחלקנו, כן? זהו השיר השמח בחלקו. אני לא צריך להיות מיליארדר לפרנס. אם היא מוכנה להתפרנס, היא לא מצפה מן הסתם שהוא יהיה מיד בשנה הראשונה אחרי החתונה מיליארדר, אז הוא יפרנס. עכשיו, יש בחור שלמד פעם בישיבה, התחתן, עכשיו התוכנית שלו הייתה להמשיך ללמוד הרבה שנים, ואז הוא בא אליי ואמר, אבל אני צריך להתפרנס. אמרתי, מצוין, אז תעבוד, תתפרנס, אבל אתה יכול ללמוד, כמה כסף אתה צריך בחודש? אז היינו חשבון שהוא הוא יכול להרוויח את הכסף הזה, ויהיה גם מלגה מהישיבה, יהיה בסדר. 3,000 שקל מהישיבה, עוד 2,000 שקל זה, בסדר, 5,000 שקל הוא בשנה הראשונה יכול לחיות עם זה. הוא החליט לעזוב את הישיבה. למה הוא עוזב את הישיבה? כי הוא דואג שהוא לא יצליח להתפרנס. זה לא נכון. אתה יכול עכשיו? בסדר. תלמד כמה שנים, בעזרת השם, תעשה סמיכה לרבנות, אחרי זה תהיה רב ראשי, תרוויח 40 אלף שקל בחודש. מה אתה דואג, כאילו? מה? לא יודע, כשאדם דואג מהפרנסה, אין גבול למה שהוא יכול לדאוג גם כשיהיה לו מיליון שקל בבנק. הוא ימשיך לדאוג שמה הבנק יפשוט הרגל, ולכן הוא צריך גם עוד בנק, עוד מיליון שקל, וגם קצת בבלטות, וגם קצת שם. היי, תפסיק. אתה יכול לחיות, בסדר. אתה יכול לחסוך, עוד יותר בסדר. אז תחסוך גם. אתה יכול גם לתת צדקה ומעשר כספים, בכלל אתה גאון. די. כאילו, מה הדאגה? אז מי שדואג על הפרנסה, זה טעות. מה כן נכון לעשות, ועכשיו אנחנו כבר יודעים? לעשות. אתה יודע לעשות ספונג'ה? יש כמה בניינים בשכונה שצריך ספונג'ה? לך תעשה ספונג'ה. אתה יודע לתקן רעיתים? לך תהיה נגר. אתה יודע... תעבוד במה שאתה יכול. אתה רוצה ללמוד מקצוע? תלמד מקצוע. תלמד תחום שמעניין אותך ותעבוד בו. זה השתדלות מעשית. כן, אבל אולי זה לא יצליח. סליחה, אתה תעשה השתדלות מעשית, ומכאן הכל בדי שמיים והכל לטובה, ויהיה טוב, אל תדאג. וזה בדרך כלל מצליח. לרוב האנשים. בסדר? אז... להסתפק במועט נקרא לזה. מה זה במועט? להיות שמחים בחלקנו. יש יותר, גם נשמוח בזה. דבר שביעי, והיא העם כמתעוננים רע באוזני השם. יש מי שמסתובב בעולם והוא כל הזמן מתלונן. האדם הזה דאגן, בטוח, לא יכול להיות שהוא לא יהיה דאגן. אחד שכל הזמן מתלונן על כל דבר, יש לו מלא דאגות. הווה אומר, ככל שאנחנו מתלוננים יותר, ככה אנחנו, ככה מביא המאור ושמש, והיא העם כמתעוננים, ולא פירש על מה הייתה התלונה, כי זה לא משנה. תמיד נמצא סיבה להתלונן על משהו. אחד שמוצא סיבות להתלונן על כל דבר, דואג כל הזמן, ובדאגה מתמדת. אז נא לא להתלונן. אז אמרנו, הסתכלות חיובית, לראות טוב, לדון לקו זכות, לראות בעין טובה, ולא להיות ביקורתיים כל הזמן. ושוב, נדמה לנו שלהיות ביקורתי זה משהו מאוד אינטלקטואלי ואינטליגנטי. ממש לא. הביקורתיות לא נובעת ממקום טוב בדרך כלל. היא נובעת מקנאה. היא נובעת מתחושה שכל הטוב צריך להיות רק אצלי. שאני צריך להיות מושלם, ולכן כל טוב שיש אצלכם, כל טוב שיש בעולם הוא לא באמת טוב. זה רע. אדם כזה דואג כל הזמן, כי כמו שאמרנו קודם, הוא כל הזמן באיזו תחושה שהוא צריך להיות מושלם, ולכן יש לו ביקורת על כל מה שיש, כי כל מה שיש, אם זה לא שלו, אז זה לא טוב, ואם זה שלו, הרי זה לא באמת מושלם, אז הוא מלא ביקורת גם על עצמו, הוא גם הורג את עצמו, גם הורג אחרים. אז לא להתלונן, בסדר? לא להיות ביקורתיים, להבין שאנחנו חיים בעולם הרבה יותר טוב ממה שנדמה לנו. מכאן, יש שורה של התמודדויות ששלמה המלך קורא להן דאגה בלב איש יסיחנה, ישכנה, יחשיכנה, יש כמה פטנטים. אז קודם כל, דאגה בלב איש, יסיחנה לאחרים, אומרים המפרשים. מה הכוונה? כשאנחנו רק עם עצמנו בודדים, תזכרו במפגש על הבדידות וההתבודדות, כשאני בודד, הכוח שלי להתמודד קטן יותר. חוץ מזה, אני יותר קטנוני, אני יותר עסוק עם עצמי. כשאני מדבר עם אנשים אחרים, אני נחשף לזה שיש עוד מחשבות בעולם חוץ מהמחשבות שלי. שיש עוד אפשרויות. זה מרחיב את ההסתכלות שלנו, וזה גם גורם לנו להרגיש פחות פרטיים, פחות קטנוניים. יש חברה. ולכן דאגה בלב איש, יסיחנה. לדבר עם אנשים. ברוב המקרים זה כבר מרחיב את ההסתכלות, ויוצר איזה עוגן חברתי שמחזק את הנפש שלנו, והחבר בעצם יוצר מצב שעצם השיחה איתו, והוא יוצר מצב שאני כבר נחשף לעוד דברים. אדם שהוא כפייתי, אדם דואג הוא כפייתי. הוא כל הזמן עם המחשבה הזאת, יקרה, 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 מה קרה, למה יקרה, מה יקרה. עכשיו יש עוד מחשבות בעולם, אתה יודע, באלסקה יש דובים לבנים, מה זה קשור לדאגות שלי? נכון, זה לא קשור, אבל עכשיו אני יכול לחשוב גם על דובים לבנים, או על דברים אחרים. זאת אומרת, יש משהו בשיחה עם אחרים, אני נפגש עם מעגל יותר רחב של מחשבות, של אפשרויות, זה כבר מחליש את הדאגות, מקטין את הדאגות. דבר נוסף, אומרת הגמרא במסכת יומא, דאגה בלב איש ישכנה, מה זה ישכנה? יש לזה כמה הסברים. אחד ההסברים זה להנמיך, כמו שכוח קומה, כן? להשכיח, להפוך אותה ליותר שכוחה. מה הכוונה? להקטין את הגובה של הדאגה. מה הכוונה? בעברית פשוטה, סטטיסטיקה. אני ממש מפחד לעלות על אוטובוסים כי יש תאונות דרכים. פעם מישהו אמר לי את זה. הוא פחד ללמוד נהיגה, כי יש תאונות דרכים. אז שאלתי אותו, מה ההסתברות שהוא יארג בתאונת דרכים? אז הוא עושה לי מהר חשבון, כמה נהרגים כל עונה וזה, אז מה ההסתברות שזה יקרה לך? לא כל כך גבוה. טוב, אז תיסע. זה עוד, עוד, זה כבר הכי גרוע שדיברנו. אבל ההסתברות של 99% מהדאגות שלנו, היא מאוד נמוכה. זאת אומרת, מישהו יש לו הצטננות, טוב, נו, זה בטוח סרטן. מה ההסתברות שמישהו שיש לו הצטננות זה יהיה סרטן? נמוכה מאוד. מישהו יש לו כאב ביד, מה ההסתברות שזה התקף לב? נמוכה מאוד. אני לא אומר, אם מישהו אומר, מה, שכבים איומים וזה, טוב, תלך לרופא, אבל תעשה משהו, אל תדאג, זה לא יעזור. אבל רוב הדאגות שלנו כשבודקים את ההסתברות שה... דבר אכן יקרה, היא כל כך נמוכה שאנחנו מפסיקים לדאוג. אומר הרלב"ג, כשיקרה שיהיה דאגה בלב איש, צריך להשתדל להכניע ולהשפיל הדאגה. תוריד אותה, תנמיך אותה. אין בדאגה תועלת. אבל הנזק שיש מהדאגה עצמה, גדול יותר מהדבר שדואגים ממנו. אז באמת כשאנחנו דואגים לעשות איזה בירור הסתברותי, בדרך כלל זה לא כזה מסובך, להשפיל אותה מכמות שהיא. ואז כתוצאה מההשפלה הזאת אומר המצודות, אני פחות דואג. כשאני בודק סטטיסטית מה ההסתברות שאנשים יקרה להם כך וכך וכך, כמה, לא יודע, מתים, נפגעים בשנה מהדבר הזה שאני דואג ממנו. שניים. טוב, נו, יאללה, תירגע. זאת אומרת, לדעת שכשעובדים עם הסטטיסטיקה ומשפילים את הדאגה, היא נחלשת. דבר...
זה
בגלל
נכון
לגבי דברים שאולי
עלולים לקרות, אבל חלק גדול מהדאגות הם לגבי המצב הקונקרטי שבו אדם נמצא עכשיו.
עדיין. תבדוק מה ההסתברות שהמצב עכשיו יגרום לה, לא יודע מה. ותראה שרוב המקרים ההסתברות היא נמוכה. אם אין הסתברות נמוכה, אלא יש ברור שההסתברות היא מאוד גבוהה, בסדר, אז אמרנו, בוא נעשה, סמוך על השם, יש עוד דברים. אבל הרבה פעמים ההסתברות לבד היא כבר מחלישה, כבר, אתה הולך לאכול אצל שכנים, אצל חבר, מה ההסתברות שתקבל הרעלת קיבה? לא יודע, רוב האנשים לא מקבלים הרעלת קיבה כשהם אוכלים אצל השכנים. כנראה, אז מה אתה? בסדר.
הייתי אומר לאימא שכולה, סליחה, לא שכולה, לפני 3.5 שנים היה 3 חטופים. כן, עכשיו האימא דואגת על הבן שלה שבשבי האויב. מה אני אגיד לה, תשמעי, יהיה בסדר? היא דואגת עכשיו, כמו שהוא שאל, קודם שאל כאילו, על המצב עכשיו, כרגע.
בואו ננסה לסיים את הפטנטים, ואחרי זה, אם תרצו דוגמאות, אפשר עד הבוקר. אבל קודם כל, בואו נראה מה האפשרויות שלנו להתמודד. אז ראינו עד עכשיו, נדמה לי, 9 אפשרויות להתמודד עם הדאגה לפני, במהלך ואחרי. אומר הרלב"ג, דאגה היא רק מזיקה. היא לא מועילה אף פעם. זאת אומרת, אם אדם, אנחנו מדברים על עצמנו כדואגים, אם אנחנו יכולים גם לעזור לאחרים לא לדאוג, זה בכלל מצוין, אבל דאגה בלב איש, אומר הרלב"ג, יסמכנה. זה דברי הגמרא במסכת יומא. מה הכוונה יסמכנה? אומר, חבל להשקיע אנרגיה בהסתכלות שלילית. זה לא עוזר. יש דאגה? בוא נשמח אותה. זה קשור למה שאמרנו קודם, להסתכל באופן חיובי, להבין שהכל לטובה, אין שום עניין לדאוג. אומר המלבים, יש אפילו פטנט בדמיון מודרך, הזכרנו את זה פעם, הוא אומר את זה על הפסוק במשלי, בפרק י' ב', אומר, דאגה בלב איש ישכנה, יחשיכנה. מה הכוונה? אדם מפחד, הוא דואג מאוד להיכנס למעליות. כי בדרך כלל, ברוב המקרים, מעלית הכבל נקרא והיא נופלת ומתרסקת למטה. אז הוא מפחד. טוב, נגיד שהוא ניסה עם ההסתברות וזה לא עבד. הוא עדיין מפחד להיכנס למעלית. כי הוא רואה מאוד ברור את התמונה של מעלית, כולם מתים. אז הוא מפחד. הוא דואג, הוא לא נכנס מעליות. אפשר על דרך זו להמציא הרבה דאגות, טוב? זה רק דוגמה. אומר המלבים, תראה מול עיניך את הציור של הדאגה. אתה רואה אותו? תחשיך אותו. מה זה תחשיך אותו? יש כפתורים כאלה? צובב את הכפתור של הווליום ואת הכפתור של האור. צובב, 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 צובב. אין תמונה. צובב את החושך, את הווליום. אין רעש. אין כלום. מסך חשוך, אין רעש. אומר המלבים, ברגע זה המוח קיבל פקודה לא להציף את התמונה הזאת יותר. אם אתה לא תתאמץ להציף אותה בכוונה, היא לא תעלה. דאגה בלב איש יחשיכנה, יכול לעורר. יכול לעורר ציור טוב, למשל, הוא רואה את הציור הזה, וכשהוא רואה את זה, הוא... מה זה ציור טוב? הוא רואה מעלית, נפתחת, נוסעת, מגיע למטה, הדלתות נפתחות, הכל בציור טוב. והוא לא רואה ציור. בסדר? אז זה בשפה מודרנית, אמנם זה היה לפני שהמציאו את הדמיון המודרך, אז המלבים אומר, את יעלה ציור הדאגה בלב, נתן החכם בית עצות לזה. להשפיל הציור עליו, להורידו אל עומק הנפש, בחושך שמו יחוסה, עד שיסיח דעתו מהרעיון. הוא מחשיך אותו. 2, יעלה על ליבו מסך עם ציורים טובים, מתנגדים לציורי הדאגה. למשל יצייר שאחריתו טוב, ביתו עומד נכון, מה לברכת השם? למה לדאוג שאין כסף והבית מסכן והוא גר בצריף? תחשיך את הציור הזה. תשים ציור טוב ואתה לא תדאג. אז אפילו פטנט של דמיון מודרך יש לנו מהפסוק. רב נתן מביא בליקוטי ההלכות בהלכות שבת, שעוד דבר שעוזר לנו נגד דאגות, זה יצר ההרפתקנות שיש בנו. הוא אומר, כל אדם יש בו קצת יצר הרפתקנות, כי אנחנו קצת ילדים אוהבים הרפתקאות, הולכים ללונה פארק, הולכים לגן חיות. למה אתה הולך? כי זה הרפתקה. נוסעים לחופש, לראות מקומות חדשים. למה? כי זה הרפתקה. אומר רב נתן, כל החיים הם הרפתקה. יש אנשים שבשביל לחוות הרפתקאות הם ממש מסכנים את החיים שלהם. עושים כל מיני אקסטרים וכל מיני דברים מוזרים, ולמה אתה עושה את זה? כי אני רוצה לחוות הרפתקה. אומר רב נתן, אם תתייחסו לחיים כהרפתקה מעניינת, אז גם הדברים הלא נעימים הם חלק מההרפתקה. זה חלק מההרפתקה שלנו. אז זה לא מדהיג, אדרבה, יש הרפתקאות, בסדר. כמה הרפתקאות עוברות על האדם? הם כולן בבחינת ניסיונות וצירופים ועליות וירידות בלי שיעור, והכל לטובה, כי כל מה דוד רחמנא ליטב, מישהו הולך לרכבת שדים, רכבת כזאת עולה ויורדת, למה אתה עושה את זה? הרפתקה. כן, אבל זה מפחיד. אתה לא דואג? כן, אני דואג, אבל זה הרפתקה. טוב, אז אותו דבר תדאג לכל הרפתקאות שלך. זה, אפילו זה מצחיק, אנשים צוחקים כשהם עושים. למה אתה צוחק? כי זה הרפתקה. ההבנה שאנחנו חיים בעולם מלא הרפתקאות, כן? גורם לנו להתייחס בצורה, כמעט הייתי אומר, ספורטיבית לקשיים ולבעיות שיש לנו בחיים. אז זה גם עוזר לנו להתמודד עם הדאגות. אומר הרב, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, כשאנחנו מתחילים לדאוג, צריך לברר את כל מה שניתן כדי ליישב את נפשנו. זאת אומרת, עכשיו מתחילה דאגה, נא מיד להתחיל לאסוף אינפורמציה. לאסוף מידע. להסתכל, היום יש אינטרנט, פעם לא היה, אז הוא פותחים אנציקלופדיה עברית, לא יודע. לאסוף אינפורמציה על הנושא, ולדעת מה הכי גרוע שיכול להיות, מה פחות גרוע, אחרי זה מה אפשר לעשות כדי למנוע את הכי גרוע, מה לעשות, ואז לעשות. ומתוך, אז האיסוף של המידע, כיוון שאדם בא, אומר הרב, במוסר אביך, אל דרך כבושה, הוא יודע מה עומד לפניו, מה צריך לעשות, כבר פוסק מלבבו העצב הגדול, אף על פי שעדיין לא הגיע למחוז חפצו. מתחילים לפעול כדי למנוע את הצרות, כבר אנחנו נרגעים. אני עושה, אשרנו. זה גורם לזה בדרך כלל שמפקדים לא מקבלים אלם קרב. קצינים לא מקבלים אלם קרב, חיילים פשוטים כן. כי הקצין פועל, הוא עושה, הוא יוזם, החייל הפשוט לא עושה כלום, ואז הוא רק דואג. כן? אז כשאנחנו מתחילים לפעול, אנחנו כבר הרבה יותר רגועים. אז לפעול, לארגן, תראו, כל פעם שיש איזה אירוע, ויש שם בעיה, אלה שעושים הם לא דואגים. מארגנים, מזיזים, ואלה שלא עושים, הם קצת נראים מודאגים. כן? אז להתחיל לפעול. והדבר האחרון להבין שאין דבר שמפסיד החיות, כך מביא היה רב נחמן, אין דבר שמפסיד החיות כמו הדאגה, כידוע לחכמי הרופאים. וכתב החסיד רבנו יונה, זה מביא היה עבץ, הדאגות מקרבות קץ המוות. אדם שמסתובב בעולם מודאג יחיה פחות שנים. הוא ימות יותר מהר. אומר רבנו יונה בשערי תשובה, כאשר יחלה הגוף, הנפש תסבול חוליו. זאת אומרת, אם הגוף חולה, יש לנפש כוח להבריא אותנו מהמחלה. הנפש תעזור לגוף ותסעדהו. זאת אומרת, יש, אם אני בריא בנפש, מערכת החיסון עובדת טוב, הגוף מבריא. אבל אם הנפש חולה ונחאה מן הדאגה, אז מי יסעד את הגוף? יש לי פחות כוח להתמודד עם מחלות ממש, עם שפעת מצויה. לדאוג זה עושה שפעת, לדאוג זה עושה הצטננות, לדאוג זה חושף אותנו לחיידקים, אז בואו נתחיל לדאוג עכשיו מזה שאנחנו דואגים. אז בואו לא נדאג בכלל, ואם לא נדאג בעזרת השם, יהיה לנו כוח הרבה יותר גדול להתמודד עם החיים, ומתוך כך אם חוזרים לשבוע שעבר, להיות פחות עצובים. כי הדאגה גורמת לעצבות, ואז כל מה שדיברנו שבוע שעבר, נכנס לתמונה, בסדר? עכשיו, מה אומרים לאימא הזאת? אני לא יודע, לא. תשקול מכל מה שאמרנו את הרשימה, לחשוב מה נכון להגיד לה. ויכול להיות שנכון פשוט להשתתף בצערה וזהו. זאת אומרת, אתה לא תבוא ותגיד, תראי, הדאגה שלך לא עוזרת, חוצפן. ת, שאתה חווית את זה שאתה אומר לאדם, היא לא תקבל את זה. אני אומר, צריך, תלוי מי היא. אם היא אישה שאפשר להפעיל משהו מכל העצות, מ-14 העצות האלה של חז"ל, אז צריך להפעיל. אם לא, אז לא יכולים לעזור לה. חבל. ערב טוב.
רגע. כל אחד שעושים 18 שקל, לבקש ממישהו 1,000 שקל, זה הכי רק מהקרב. לא, תראה את זה בלשאי. מי שרוצה לקחת ולגעת, גם. זה עשוי, 1,400.